הנושא שאנחנו נלמדנו היום זה כיצד להתייחס לידיעות שמגיעות מהחזית על נפילתם של חיילינו, לפעמים גם אזרחינו במלחמה. כל מלחמה היא קשורה בכאב, בצער, בשפיכות דמים, זה טבעה של כל מלחמה. השאלה איך מתמודדים עם המציאות הזאת. הרב צבי טאו שליטה באמונת איתנו בחלק ד' הוא מתייחס לשאלה הזאת. רק רגע. הוא מתייחס לשאלה הזאת בשיעור שהוא נותן להבדיל בין שני דברים שהם מאוד דומים, אבל שונים מאוד. זה עצבות וצער. עצבות זה דבר בפני עצמו, וצער זה דבר בפני עצמו. העצבות היא לא טובה. עצבות זה מה שנקרא בלשון החבר'ה דיקי. דיקי זה דיכאון, דיפרסיה. זה דבר לא טוב. אבל צער זה מחויב, המציאות. לא יכול להיות שמישהו ייפטר מן העולם, הוא קרוב שלך, הידיד שלך, ואני את הרוקד עושה הללויה. הצער הוא מחויב המציאות, מבחינת כבוד המת, בכלל ההרגשה שאדם חסר לנו. אבל יש להבדיל בין הנושא של עצבות, שהיא מחלישה מאוד את האדם, ולא רק את האדם, גם הציבור עצמו, ובין הצער שצריך להסתער. אז יש כאן מאמר, ברשותכם, נלמד את המאמר הזה, בסדר? בבקשה. הדף הקטן, יש שני דפים, חוקו, כן? הדף עם המאמר הקטן זה התחלת השיעור, כן? הבחנה זו, הסרת העצבות מתוכנו. הבחנה זו בין צער לעצבות מתבארת בשתי אגרות של הרב אשר נכתבו על ידו בו ביום לשני אישים שונים. אגרת אחת הוא כתב לרב חרל"פ. הרב חרל"פ הוא היה תלמידו הנאמן של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, והוא גם אחרי שהרב נפטר הוא היה ראש הישיבה. ראש ישיבת מרכז הרב תקופה, עד אחרי הקמת מדינת ישראל כמה שנים, הוא היה ראש הישיבה. והיו קשורים בלב ובנפש, הרב חרל"פ והרב קוק זצ"ל, היו מאוד מחוברים, מאוד קשורים. אז כשהאימא של הרב חרל"פ נפטרה, אז היו חילופי אגרות בין, כמדומני שזה היה כשהרב היה באנגליה, בחוץ לארץ. אז היו חילופי אגרות ביניהם, והרב כתב לו באגרות שהוא מקווה שהוא לא ייכנס לעצבות. והזהיר אותו, כי כל מי שהיה באבלות, יש גם סכנה שהוא ייכנס למשבר. דרך אגב, זה דבר שצריך להבין אותו, ללמוד אותו. אם מישהו נפטר במשפחה, אם יש כל, במיוחד עם אנשים יקרים כמו ילדים או אישה או מאוד קרובים, לפעמים אנשים נכנסים למשבר עמוק מאוד מבחינה נפשית ולדיכאון גדול מאוד. וכנגד זה מזהיר הרב קוק זצ"ל. להצטער, כן, אבל להיכנס לעצבות, חס ושלום, לא צריך להיכנס לעצבות. וכאן הוא מסביר, הרב חרל"פ, שהוא שולח לו מכתב תשובה, למכתב האגרת שלו, את הנושא הזה של ההבדל בין עצבות ובין צער, ואם צריך להצטער, ועל מה צריך להצטער, וכיצד צריך להצטער. בוא נקרא את הדברים האלה בתוך. באגרתו לרב חרל"פ כותב הרב, וזה אני מוצא את עצמי מחויב, להאיר את כבוד חביבי, כבוד תורתו שליטה, והיה מאוד, כאמור, מאוד מחוברים, שכשם שהגאווה והכעס וענפיהם הם סורי הגפן נוכריה, ובכלל מידות... רגע, אני טעיתי בדף. בסדר? אתם צודקים. לא, אני כאן דילגתי על משהו. כן, סליחה. אני חוזר, קודם כל אני אשלים את מה שהוא אומר. אז הרב כאן מזהיר אותו ואומר לו, תיזהר מאוד בזמן האבלות, לא להיכנס לעצבות. צער כן, אבל עצבות לא. זה אמנם לא כתוב אצלכם, אבל אני כאן מדגיש את הנקודה, כן. ואחר כך נראה את התשובה של הרב. וזה אני מוצא את עצמי מחויב להעיר את כבוד חביבי, שכשם שהגאווה והכעס וענפיהם הם מסורי הגפן נוכריה, זאת אומרת, דבר לא טוב, גאווה וכעס זה דבר לא טוב, ובכלל המידות הרעות האסורות על כולנו, שאנחנו יכולים להתאר מהן, עד כמה שהיד מגעת, כך גם העצבות היא מידה מאוד מאוד קשה, וצריך להיזהר ממידת העצבות. אני נזכר במאמרו, בדברים שכתב רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, אולי כדאי לחזור על זה בתמצית כאן, שהוא מדבר על המידות של האדם, המידות הרעות והמידות הטובות, שצריך לתקן אותן, אז הוא מדבר על ארבעה נושאים, כנגד ארבעה יסודות שבטבע. ארבעה יסודות שבטבע הם אש, רוח, מים ואפר, כידוע. אש, רוח, מים ואפר. כל אחד מהיסודות האלה יש לו מידה טובה, אבל גם מידה לא טובה. וצריך להיזהר מהדברים האלה. מידת האש היא באה כתוצאה מהגאווה, והתולדות של הגאווה זה הכעס והקפדנות. אם אתה מוצא את עצמך כועס, סימן שהתחיל לבעור בך משהו. והסיבה לכך, כי היית גאוותן. שלא יכולת לסבול מישהו שהוא לא עושה את רצונך. אז אתה כועס אליו, נכון או לא? יצא לכם למישהו פעם לקרוס פעם כאן? פעם. אשר, אתה אף פעם לא כעסת? זה בגלל הגאווה. כמו שהוא אומר, הכעס תולדה של הגאווה. ההפך מזה זה המידה לא טובה. המידה כן טובה זה הענווה והסבלנות. הענווה והסבלנות זה ההפך מהגאווה, והביטוי שלה זה בסבלנות, סבלנות לזולת וכו'. הדבר השני זה הרוח, היסוד השני. הרוח, מה שמאפיין את הרוח זה דיבור, הדיבור. לכן הדיבור, מה שנקרא לשון הרע, דברים בטלים, כללות, כל הדברים האלה, זה דבר, זה כתוצאה מיסוד הרוח שמקולקל. ההפך מהדבר הזה, ודיברת בם, רק לדבר בדברי תורה, או שתיקה. לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. הדבר השלישי זה המים. המים, כידוע, מולדים תאוות. שאלו אותי למה? כי המים מצמיחים. תאווה היא קשורה לצמיחה, לגידול, להמשכיות, לכל הדברים האלה. אז לכן כל התאוות קשורות לנושא שנקרא מים. ההפך מהתאוות זה נקרא הסתפקות במועט. ההסתפקות במועט. הדבר השלישי, זה נוגע לנושא שלנו, זה העניין של האפר. האפר, יסוד האפר, נולד מזה עצבות ועצלות. עצבות ועצלות. העצבות והעצלות קשורים אחד בשני. אדם שהוא עצוב, הוא, או בדיכאון או משהו כזה, הוא לא יכול לפעול. לפעמים גם שוכב במטעד כדי כך שלא יכול לקום מהמטעד. לא שלא יכול פיזית, אבל העצבות היא מפילה אותו, מדכה אותו. כן? אז זה נקרא יסוד האפר. וההפך מהדבר הזה זה השמחה והזריזות. השמחה והזריזות. נזכרתי בעניין הזה כשהרב כאן מדבר, כמה צריך להיזהר ממידת העצבות, שלא לא ליפול לתוך הסחרור הזה שנקרא עצבות. עכשיו בוא נחזור למאמר שלנו. כן, אני קורא מהדף הזה. צער על עיכוב הופעת השכינה בקרבנו. אם הצער שחשים אנו בעת צרתם של ישראל, בעת בה נופלים חללים רבים, כמו שכיום הזה לצערנו הרב, במלחמת מצווה של עזרת ישראל מיד צער, כמלחמה עכשווית, כי מלחמת מצווה של עזרת ישראל מיד צער, פשוטו כמשמעו, צריכים אנו להיזהר מאוד מליפול בעצבות. מאוד צריך להיזהר שלא ליפול בעצבות. העצבות, כאמור, זה מידה מאוד מאוד לא טובה. גבול ברור מאוד עובר בין הצער לעצבות. וצריך להבדיל ביניהם, בין העצבות ובין הצער. אף על שיף שבמבט שטחי נראים הם קרובים זה לזה. וכפי שמבאר הרב חרלפ את דברי הרב אליו, באיגרת תנחומין על מות אמו, שמקודם התחלנו לקרוא קצת את האיגרת, זו התשובה של הרב חרלפ לרב קוק זצ"ל. מהי התשובה? תנוח דעתו הגדולה, כי אמרותיו הטהורות פעלו עליי הרבה לנחמני מיגוני. והנה, אמנם כן הוא, כי עצם העניין, היעדרה והסתלקותה של האימא כמובן, אין להעדיף חס ושלום. כי אם כן, עלה ברצונו יתברך שמו, מה לנו ללכת נגד רצונו חס ושלום. הרב חרלפ הוא היה אדם מאמין, מאמין. יש כאן מישהו שהוא מאמין במקרה? כן, מה האמונה אומרת? שהכל ממי? מה זה? מה לנו להעלין? מה לנו להתלונן על הקדוש ברוך? אמא שלו נפטרה, זה צער גדול, אבל אין לי שום תלונות, זה היה רצונו של הבורא. מה לנו להעלין? אין לי... אלא בכל זאת יש לו צער גדול. על מה הצער? בוא נראה. כדברי מסילת ישרים דלעיל בתשובה הראשונה, למדנו את זה בשיעור הקודם כמדומני, שעל זה נאמר כל מי דוד מנשמע ילדתיו, דהיינו, אם אדם בא לו צרות, ויש לו בעיות וקשיים ודברים כאלה, ואין אדם בלי הדברים האלה, התגובה של אדם מאמין צריכה להיות על כל מקרה שבא לו, דרך אגב, זה כתוב גם בשולחן ערוך, הדבר הזה, התגובה צריכה להיות על כל דבר באופן אוטומטי, כל דוד רחמנה לתו אביד, כל דוד רחמנה לתו אביד. איבדת משהו, מה אתה אומר? כל דוד רחמנה לתו אביד. פגעו בך, יש לך בעיה, יש לך עניין, מה אתה אומר? מה אתה אומר? כתוב, צריך להגיד, אתה לא יודע ארמית, תגיד, הכל לטובה במקום זה. אבל צריך לדייק בדברי חז"ל, כל דוד רחמנה, רחמנה זה הקדוש ברוך הוא. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובה. ומה הקדוש ברוך הוא עושה בדרך כלל? מה הוא עושה? הכל! הוא עושה את הכל. וזה, בזה נבחן האדם. האדם נבחן בתגובה שלו לקשיים שלו. בזה אתה מכיר את מי שאתה רוצה להכיר אותו. איך הוא מגיב על הקושי. אם הוא מקבל את הקושי מתוך אמונה, שהכל לטובה, אז זה סימן שהוא אישיות, נאמר ככה. אבל אם הוא, כל קושי הוא נכנס לדיכאון, או להיסטריה, או לכעסים, או לדברים כאלה, אז הוא לא אישיות, הוא צריך לבוא מיד לאן? מכון מאיר. עבור קורס. למה אני אומר את הדבר? אני נותן את זה מדי פעם, אספר כאן. שבאים אליי חבר'ה, הולכים לשידוכים ודברים כאלה, איך אפשר להכיר את הצד השני? איך אפשר להכיר? אם זה את הבת או הבא, בנות נורא, את הבנים, איך אפשר... לראות אם הבן אדם הזה הוא בן אדם רציני או לא רציני. אז אני אומר, תראו איך שהם מגיבים על הקשיים, על הבעיות. אז איך אפשר, בהתחלה זה נראה כל כך מזור. כן, אחרי כמה פגישות, תאחרי חצי שעה, אחרי שפגשתי איתו את הנשיא, קבעת הפגישה, ותראי את התגובה שלו. תראי את התגובה. לפי התגובה, תדעי אם הוא בן אדם עם אישיות חזקה וטובה, או חסר סבלנות, כעסן, או משהו מהסוג הזה. ההפך, גם אותו דבר. איך בודקים בן אדם? לפי הקושי, איך אתה מגיב על הקושי, כן. אותו דבר גם על... כל הזמן אנחנו במסלול מכשולים, סליחה שאני אומר. כולנו נמצאים בקשיים כאלה ואחרים. ובזה אנחנו נמדדים. האם אתה יכול לחייך למרות הקושי? למרות הצער? ואתה יכול להגיד בליבך או בפיך, לא משנה. הכל לטובה, אלוקים עשה את זה, או שאתה מאבד עשתונות, ונכנס לדיכאונות או מהסוג הזה. זה קורס מיוחד, מי שמעוניין להירשם, אפשר להירשם כאן במזכירות לקורס הזה, איך להתמודד עם הדברים האלה. אבל זה לוקח בערך 70 שנה, קורס ארוך. זה כל החיים. כל החיים. מי שמלמד אותנו, גדול המלמדים שלנו בנושא הזה, זה רבי עקיבא, שהוא חרט, הוא קבע את האמירה הזאת, כל דוד רחמנה לתו אביד, והרב שלו, שהוא למד אצלו, נחום איש גמזו. על כל דבר מה היה אומר? גמזו לטובה, גמזו לטובה. למרות שהוא סבל מאוד בחייו, בכל זאת הוא אמר גמזו לטובה. אותו דבר גם כאן, הרב חרלאפ עונה לרב קוק, אומר, אל תדאג, אני לא מתלונן על הקדוש ברוך הוא, אבל בכל זאת יש לי צער, ועל מה הצער שלי? בוא נראה, מעניין, אדם בסדר גודל כזה, על מה הוא מצטער? כדברי כן, אבל על מצווה דאז אלמיני, שאיבדתי את המצווה, זה נקרא מצוות כיבוד אביהם. כל זמן שיש לך הורים, אתה זוכה לקיים מצוות כיבוד אביהם. אבל ברגע שהאימא שלי נפטרה, אז אני לא יכול לקיים מצוות כיבוד אביהם. אני אומר, מה? כן, אבל זה לא כמו בחיים. שמעת, זה לא כמו בחיים. יש לי גיס וגיסה. כן, שהם מטפלים באימא של אשתי, כן, תאריך ימים. היא כבר למעלה מ-100 שנה, עכשיו מ-102 שנים כבר. אני כל פעם אומר להם, אני מקנה בכם. והם מטפלים, והם גרים בקרבת מקום. אני מקנה בכם. וזה לא קל, אני מוכרח להגיד לכם. זה לא קל. הרי מתי ניכרת כיבוד אביהם? לא כשצעירים, כשההורים כבר צריכים סיעוד, צריכים זה, אז באמת הילדים זוכים במצוות כיבוד אביהם. אז זה מה שהוא אומר כאן, הוא אומר כאן, תראה, אני לא מצטער סתם שנפטרה אמא, אני מצטער על זה שאני הפסדתי את המצווה של כיבוד אביהם, על זה יש לי צער. איזה גדלות, איזה... אבל מצווה דאז אלמיני, אותה מצווה הנעימה והחביבה, כיבוד אביהם, המעוררנו, מזכירנו תמיד, לבלתי היות כפוי טובה, חלילה ליוצרנו. מידת כפוי טובה זה מידה גרועה מאוד. מה זה כפוי טובה? מה הכוונה כפוי טובה? כפוי טובה, הכוונה שעושים לך טובה, ובמקום להגיד תודה, אתה כפוי טובה. אתה לא מכיר בטוב. זה נקרא כפוי טובה. הדוגמה הבוטה ביותר זה הורים. הם הביאו אותך לעולם, ההורים. צריך להגיד תודה? צריך להגיד תודה או לא? מי אמר צריך להגיד תודה? אתה חושב, זה פשוט מלא אם יש לך הורים נורמטיביים, מלא. אבל לפעמים יש לך הורים לא כל כך נורמטיביים. קשים. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. עכשיו נראה אותך. מטפל בהם. מתייחס, מכבד אותם. כמו שהגמרא אומרת, מסכת קידושין. עד כמה כיבוד אביהם. אפילו שהם מעליבים אותך ופוגעים בך וכל הדברים האלה. ואז אתה, בכל זאת, אתה לא כפוי טובה. ואתה אומר להם, אתה לא אומר להם, לא שם לב לכל מה שהם מועלים לך. רק בגלל שהבאתם אותי לעולם, אני מכבד אתכם. אבל מה לומדים מהדבר הזה? לומדים לכבד את אלוקים. הרי אבינו שבשמיים, שלא כפוי טובה כלפי הבורא, שהטוב והמיטיב, כל הזמן הוא מיטיב לנו. אם אתה מכבד את ההורים שלך, זאת אומרת שאתה מבטא את העובדה שאתה לא כפוי טובה להורים, אז יש שיקוי טוב שתכבד גם את בורחה, את מי שאמר והיה עולם, מי שהביא אותך אפשר את ביאתך לעולם. זה מה שהרב חרל"פ כאן אומר. כיבוד אביהם, המעורנו ומזכירנו, המצווה הזאת, תמיד לבלתי להיות כפוי טובה חלילה, ליוצרנו ומחוללנו יתברך שמו, אשר מפני זה הוקש כבודם של כיבוד אביהם לכבוד המקום, לכבוד הקדוש ברוך הוא. על דה ודאי כבחינה, כותב הרב חרל"פ, על זה שהפסדתי את המצווה הגדולה הזאת של לכבד את האמא שלי, על זה אני בוודאי ודאי יש לי צער גדול על הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, שגם על זה הוא צר לו על זה. עוד עניין שני, מה שמעורר צער ובכי הוא השתתפות עם צער השכינה כביכול. שבזמן שישראל מצטער, שכינה מה אומרת, אומרת אמרו חז"ל, קלני מראשי, קלני מזרועי. כוונה לתפילין. כשישראל מצטערים, עד הדבר הזה מצער את בורא עולם, כשאנחנו מצטערים. שכל הופעת הטוב האלוקי בעולם היא דרך ישראל. שאלו אותי למה? זאת אומרת, האלוקים מאיר לעולם כולו. אני רק אתן את זה כדרך של משל. משל למה הדבר דומה? לתחנת כוח חשמלית. שהיא כל הזמן מפיקה אנרגיות. אבל בשביל להאיר את החדר, זה לא מספיק שבחוטים, בחוטי החשמל, יש זרם. צריך עוד משהו בשביל שיעיר את החדר. מה צריך? מנורה. הנה, הנאון הזה, המנורה הזו. אם אין מנורה, למרות שיש זרם, אין אור. משל, נמשל לגבי הבורא. הקדוש ברוך הוא באמת טוב השם לכל ורחמה לכל מסע. כל הזמן. כל הזמן הוא טוב, נחמד. מאיר, מלא חסד, מלא טוב, בלי גבול. משהו אדיר. הופעת הטוב הזה, הטוב זה אור, אור. וירא אלוקים את האור כי טוב. זה דרך עם ישראל. ושזה הוא בחר בנו. או נתחיל ביותר מוקדם, דרך האדם הראשון. האדם הראשון, הופעתו עלי האדמות, הייתה על מנת לגלות את אור השם בעולם. אור השם בעולם הוא שרוי בכל, כבודו מלא עולם, אבל גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה תלוי באדם. נדבר כאן על האדם הראשון. אבל מה לעשות שהאדם הראשון חטא, וגורש מגן עדן, והאור הזה קבע, וכתוצאה מהגירוש הזה, וכיבוי המאורות הזה, העולמי נאמר, באה עצבות לעולם. דיברנו עליה, כמה הדבר הזה חמור. בעצב תלדי בנים, ביצבון תאכל לחמך, עצבות, 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 עצבות. בא אברהם אבינו, שנבחר על ידי אלוקים, לגרש את העצבות הזאת מן העולם, להביא את הטוב לעולם, להביא את האור לעולם. יהיה ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה, שממך יצא גוי גדול וקדוש, עדיינו עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה אנחנו, זה עם ישראל. אז אנחנו כאומה, אנחנו הפרוג'קטור של העולם, אנחנו המנורה. דרכנו, אלוקים בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים, להעיר ולהיטיב לכל העולם. דרך אגב, זאת הסיבה למה האויבים שלנו נלחמים בנו, כולל המלחמה העכשווית בעזה, נלחמים של לחבות את האור הזה. פשוטו כמשמעו. חבותו, אנחנו מביאים חיים, והם מביאים מוות. יש, אני לא יודע, יש בילדותי, היה כל מיני, אני יודע, ספרים של מה שנקרא שודדי ים. איך קוראים לי שודדי ים? יש להם שם מיוחד. שודדי ים. פיראטים, פיראטים. אתה גם קראת פעם ספרים, פיראטים. והדגל שלהם זה גולגולת. שתי עצמות כאלה, אני זוכר, ציורים כאלה. המוות זה האידאה. המוות זה האידאה של הפיראטים, של הגזלנים והחמסנים והרוצחים וכל זה. הם מרימים דגל המוות. הדגל שלנו חיים. חיים, חיי נצח. דגל כחול לבן. להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם, להרבות חיים בעולם. תראו מה זה היום, המלחמה העכשווית, זה ממש. האנשים האלה שם, החמאס הזה, כשמו כן, הוא בא לחמוס את החיים של עצמם, של זולתם, של עם ישראל, של כולם. הרג, להרוג על מנת להרוג, ולהרג על מנת להרוג. זה משהו, סליחה, אני לא... הפוך על הפוך מה שצריך להיות. ואין פלא שמתנגשים איתנו שאנחנו העם שמרים את דגל החיים לעולם. חיים לכל האנושות, חיים לכל העולם. חיים זה הטוב, הטוב האלוקי. אז זה מה שאומר כאן הרב חרל"פ, שעם ישראל, כל עניינו של עם ישראל, זה להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם. אלוקים בחר בנו להיר לעולם. אז מה קורה? אם יהודי נפטר מן העולם, קווי נר. קווי נר, כנר השם, נשמת אדם. הנר הזה זה לא רק נר פרטי, זה חלק מעם ישראל. לכן הוא אומר, הצער, השכינה, כשיהודי נפטר מן העולם, יש צער השכינה. כשיהודי סובל, יש צער השכינה. כי זה לא רק עניין פרטי, כי השכינה זה דרך כלל ישראל. אז כל צער, כל כאב, כל דבר כזה, זה עניין כללי, זה לא רק עניין פרטי. אז הוא אומר, על זה, כשאימא שלי נפטרה, הוא אומר, אז יש לי צער, שנשמה כזאת טובה, שהעירה כאן בעולמנו, עכשיו נפטרה, והלכה לעולמה, נאמר. זה מזכיר לי פעם, לפני שנים, רבות, הייתי מתפלל בבית כנסת של... על ביתי שם. ושם היו כל מיני יהודים כאלה, ביניהם היה חסידים גם. אז היה חסיד אחד, אני יום אחד רואה אותו, מאוד עצוב. שאלתי אותו, למה אתה כל כך עצוב? מה קרה לך? ואחרי תפילת ערבית, אני זוכר. הוא סיפר לי מה היה קורה איתו. הוא אומר, תראה, אני מאוד חולה. באמת, הוא נפטר בסופו של דבר, ממחלה. ויש לי סיבות להיות עצוב, בגלל המחלה שלי, אני עצוב. אמרתי לו, אבל אתה חסיד. הוא אמר, נכון, אני חסיד. בנשמה שלו חסיד. אבל הוא היה, באמת. אבל החסידות אומרים שאם יהודי שמח, אלוקים שמח. אתה צודק, הוא אומר לי. התחיל לרקוד, למרות שהוא עצוב. זה, אולי זה הפרינציפ שאנחנו רואים, שחבדניקים שותים משקה לבן כזה, כמו מים, אני לא יודע מה זה. התוועדות. יש לי ידיד שהוא חבדניק. אני אומר, די, מספיק. פעם באתי אליו להתארח במסעי שבת, מלווה מלכה. אז הוא נותן לי את הכוס הזה עם המים האלה החריפים. איזה וודקה? וודקה, נכון, וודקה, ערק או וודקה, משהו כזה. אמרתי לו, תשמע, תן לי להיות שמח בלי זה. אבל לפעמים יש לאדם סיבות לעצבות. אז מה הוא עושה? מה הוא עושה אדם כזה? יין, ישמח. לבב אנוש. אבל מאוד צריך להיזהר כאן. הנה, משה כאן יכול להעיד, נכון? לפעמים השתייה הזאת היא מביאה אותו לעצבות עוד יותר גדולה. בוודאי, בוודאי. אבל כל יהודי שנפטר זה פחות אור בעולם. פחות אור בעולם, אז יש עצבות בעולם. על זה אומר הרב חרל"פ, על זה אני מצטער. שהנשמה הטובה של אמא שלי לא מהירה עכשיו בעולם. בעולמנו כאן, בעולמות עליונים, בסדר, אבל בעולמנו כאן היא לא מהירה. זה נקרא צער השכינה. וההפך, כל תינוק שנולד, איזה שמחה! מישהו ראה פעם תינוק שנולד? אני בתור אשתי ואני סבא וסבתא, ברגע שנולד לנו נכד או משהו כזה, דבר ראשון, הולכים לראות את הנשמה הטובה. לא משנה שהיא בוכה כל הזמן, אבל הופיעה הנשמה הגדולה בעולם. שמחה גדולה, לא רק בעולמנו המשפחתי או הפרטי או משהו כזה, בעולמו של הקדוש ברוך. זה מה שהוא אומר כאן. לכן, אם נפטר אדם, הצער הוא צער השכינה, שיש התמעטות האור, על זה הצער, כך אומר החרל"פ לרב, כותב לו במכתבו. משום שכל הופעת הטוב האלוקי בעולם הוא דרך ישראל. אנחנו הפרוג'קטור, אנחנו המאירים לעולם כולו. ירושלים אורו של עולם. ירושלים זה כל עם ישראל, זאת ירושלים. זה כנגד כלל ישראל. וכל עיכוב בהופעתם של עם ישראל, במידת מה, הרי זה עיכוב בהופעת קידוש השם בעולם. כל מיעוט בריאות בעם ישראל, אפילו מישהו חולה, זה לא משנה. ברגע שאתה חולה, ויש פחות אור בעולם מבחינתך, אבל מכיוון שאתה חלק מהכל, אז זה גם בהכל. כל מיעוט בשלמות הופעת חייו, תכונותיו וכוחותיו של כל יחיד ויחיד בהם, הוא עיכוב בהופעת השכינה בעולם. זהו נקרא צער השכינה כביכול. השכינה, הביטוי שכינה, באופן כתוב, ושכנתי בתוכם. הביטוי שכינה, באופן פשוט, נבין, זה גילוי אלוקים. הקדוש ברוך הוא התאווה לשכון בתחתונים. זאת אומרת, להתגלות דרכנו, דרך בני האדם, דרך החיים שלנו, דרך המציאות שלנו. אז זה העניין של השכינה. אז ברגע שיש צער כאן בעולמנו, אז זה כבר די מיעוט גילוי אור השם בעולם. כל אחד לפי מדרגתו, אבל בסך הכל כולנו מחוברים, כולנו זה מציאות אחת, הוויה אחת. זהו מובנה של בקשת הרפואה הפרטית, כאן הוא מחדש חידוש יפה, האישית שבתפילת 18. כתוב, רפאנו השם ונרפא, הושיענו ונבשע בתפילה, ומדוע? כי תהילתנו אתה. מה זה קשור אחד לשני? מבקשים מאלוקים שירפא אותנו, יושיע אותנו. כי תהילתנו אתה, כאילו זה הסיבה. למה אנחנו מבקשים? כי תהילתנו אתה. מה זה העניין של תהילה הזאת לבקשה הזאת? זה ביטוי מיוחד המופיע רק בברכה הזאת של רפאנו. עם ישראל, כמו שהיה נוהג לומר הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, עם זה יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו מספרים תהילת השם, אנחנו מגלים את מציאות השם בעולם. אם לא היה עם ישראל, השכינה לא הייתה מתגלה, אור השם לא היה מתגלה. לא שהוא לא קיים, אבל היה מתגלה. הוא המספר את תהילת השם בעולם. ובזמן מחלות וצער בעם ישראל, מה יש? יש מיעוט. הרי התהילה העולה מחייהם הכלליים, שהיא כולה עתה, מעוקבת, אתה זה החיים הכלליים, מעוקבת בהופעתה. תעודת חיינו ההיסטורית כעם, השם נפגמת על ידי המחלות והצרות, ומשום כך הושיענו ונבשע. למה המשל דומה לילד שגדל במשפחה, והילד הזה משום מה הוא לא מתנהג כראוי. איזה צער יש להורים? שמה זה? הבאנו נשמה טובה לעולם, ובמקום להיות לאור לאנשים, להיות בן אדם טוב, כזה שובה וכזה עושה שטויות, אומרים כאלה. יש צער, צער גדול לאנשים. אז זה פוגם באווירה, במשפחה, יש להם, לאבא, לאמא צער. אותו דבר, דרך אגב, מי שלא מתחתן, יש כאן איזה רווק במקרה. אף אחד לא, אתה רווק? עם כמה אתה? 20, יפה. ולפני שנתיים היית צריך להתחתן. בין 18 לחופה. אתה יודע איזה צער זה גורם בעולם? וואי, 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 וואי. איזה צער, איזה צער, איזה כיף. להורים! אבל גם להבינו שבשמיים. אני בדקתי את זה, זה נכון. נכון מאוד. כל יום שאתה לא מממש את עצמך, את הפוטנציאל שלך, אתה מצער מישהו. קודם כל את עצמך, אתה מצער גם את הסביבה שלך, את ההורים שלך. אבל החידוש כאן זה גם מצער שכינה, שכינה מצטערת על הדבר הזה. זה, איך אומרים, סליחה שאני אומר, לא רוצה לצייר את הרווקים והרווקות, אבל אולי זה יעורר אותם להתחתן. יקחו את גורלם בידם ויעשו מאמץ להתחתן. אתה יכול לחכות עוד כמה ימים, זה בסדר, לא נורא.
אחרי תשע באב.
כן, אחרי תשע באב, כן. כתוב באמת בהלכה לגבי תשע באב, האם מותר להרס, מה שנקרא וורט, שידוכים, בימים האלה, ימי בין המצרים, זה טוב, לא טוב, כן טוב. אז כתוב בהלכה, מה זה? ודאי שזה טוב. אפילו אומר, הדברים האלה, אפילו, אם אינני טועה, אפילו בתשעה באב. ולמה? שמא יקדימנו אחר. מה? מה, כל העניין זה של דקה או שתיים? ככה הם, ככה מתחתנים. יפה מאוד, חידוש גדול מאוד. למה? כי כשאדם מבין שהתחתן זה מצווה, וזה לא עניין של בעלי, בעלי כזה, בעלי אחר. אז זה כמו תפילין, הוא לא יכול להגיד תפילין, לא בעלי, כן בעלי, לא... תפילין. או שבת, אתה לא יכול להגיד בעלי, לא בעלי, כן בעלי. מה זה בעלי? חתן, זהו. כמה זה לוקח? דקה, דקה. לקבל החלטה, דרך אגב. לקבל החלטה. אז זה אומר, יש צער גדול בעולם. אם אדם חולה, או אדם שהוא לא מתחתן, הוא לא מקים בית בישראל, חס ושלום. הדבר הזה, יש לו צער גדול. אבל החידוש, הוא אומר, זה הצער של השכינה. צער גדול בעולם, זה לא רק צער פרטי של אדם כזה או אחר. ועניין צער השכינה הוא עניין תגבורת הדינים. הוא מסביר כאן בעיקרון, הרב חרל"פ, מה זה צער השכינה. יש מידת החסד בעולם, אבל יש גם מידת הדין בעולם. יש מידת הדין בעולם זה צער השכינה. ועניין צער השכינה הוא עניין תגבורת הדינים, דיינו, שהוא יתברך בטובו בחסדו הגדול, אינו מתרצה כביכול בלתי בהשפעת מידת חסדו. הוא רק רוצה להיטיב. כמו שאמרנו, טוב השם לכל ורחמה על כל מעשיו. דרך צינור החסד, זה מה שהקדוש ברוך הוא. חסד שבחסד, חסד גלוי לאין כל. הרצון האלוקי הוא להופיע בעולם מטובו והנהגתו בשלמות ההטבה. זהו עומד ביסוד כל הבריאה. לכן במעשה בראשית כל הזמן נאמר כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. כמה פעמים קרה כי טוב? תגיד בסוף כי טוב וגמרנו. כל יום. כן, מותק, כי טוב, כי טוב. חוץ מיום שני, ששם הייתה הזוגיות, והיה חיבור. והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד אפילו. הכל טוב מאוד. זו מטרה של בריאת העולם, לגלות את טובו של הקדוש ברוך הוא. אמנם לעתים לצורך עידון האדם וחיזוק מצבו המוסרי, מופיע הקדוש ברוך הוא את חסדו במעטפת של דין ועונש. מה זה מעטפת? באמת, בתוך המעטפה יש חסד. אבל ההופעה החיצונית היא דין. אבל הצד הפנימי הוא חסד. אבל על זה גוף המסתער הוא, שהוא צריך להופיע במעטפה הזו. וחפץ בזיקוחו של עולם, עד שלא יהיה זקוקות למידת חסד כזו, כי אם לחסד גלוי לאין כל. כן, צריך להבין. יש מדרגות מדרגות בהבנת ההנהגה האלוקית את העולם. המדרגה הכי נמוכה בסדר, שאדם חושב שאלוקים ברא את העולם לרעה חס ושלום. יש כאלה, נקרא מרה שחורה, או דיפרסיות, או דיכאונות, רואה שחורות, תקראו לזה איך אתם רוצים. אני קורא לזה רע לי. אם האדם כל היום אומר רק רע לי, רע לי, רע לי, רע לי, רע לי, רע לי, אז אני קונה לו אופני רע לי, שכל היום נוסע באופני רע לי. רע לי, רע לי, רע לי. ויש אנשים כאלה. אין להם אור בחיים. הכל נראה. זה המדרגה הכי נמוכה שאדם יכול להגיע אליה. ודאי, אבל מה זה המדרגה הכי גבוהה? זה סולם. יש מדרגה, בין המדרגה הנמוכה ביותר. ובין, זה נקרא אסתר פנים, אסתר בתוך אסתר, יש גם מדרגות. אז המדרגה הגבוהה ביותר שהוא אומר, הכל טוב. הכל טוב. הכל טוב. הכל טוב. הכל טוב. הכל טוב. איפה למדת, תגידי? מה זה איפה למדתי? אצל רבי עקיבא. איפה למד רבי עקיבא? לא, אצל רבי מאיר. איפה למד רבי מאיר, תנחשו? אה? מכון מאיר, יפה מאוד. אבל בכל זאת יש קשיים, יש בעיות. כן, אני כאן, לקחנו את כל הסולם מהמדרגה, נתי בסתר המדרגה, ועד המדרגה עושה שלום במרומם. שמה בכלל, הכל טוב. ואנחנו בסולם הזה כל הזמן עולים ויורדים בסולם החיים, נאמר כך. אז זה מה שהוא אומר כאן. אם יש דין, צריך לדעת שהדין הזה תומן בחובו חסד. זה האמת. כמו שחזל אומרים, שמי שרוצה להתקבל לישיבה של המשיח, הוא צריך לעבור טסט, בחינה. האם הוא רואה את ה... חסד שבדין, את האור שבחושך, את המתיקות שבמרירות. אם אתה מצליח לראות את זה, אתה יכול להיכנס לישיבה. אם לא, תעבור מכינה. והחיים זה המכינה. אין לך מכינה יותר טובה בעצם החיים עצמם. אנחנו חיים אותה. כי אם לחסד גלוי לאין כל, ועל כן, הגם שאין אין גבורותיו, מידת הדין, הן אין הוראותיו, שגם עצם הדין והמשפט הוא החסד הגמור, חסד שבגבורה, מכל מקום, כיוון שהוא רק דרך העלמה והסתר, על ידי צינור הגבורה, שהיא מסתירה את החסד, עק הצער כמי שכינה, זה הצער, למרות הכל. על עיכוב הופעת שלימות הטוב והחסד, אבל מה שאנחנו מצידנו לא נזדקחנו כל כך לקבל אורו הגדול וליהנות מזיו שכינתו, כי אם על ידי מחיצות ומסכים רבים, והוא עניין תגבור את הדינים. אני רוצה לחזור לעניין של המלחמה. ודאי שכל חייל שהוא נופל זה צער גדול מאוד. קודם כל צער גדול למשפחה, ודאי. החברים, למשפחה, לקרובים. אבל לא רק למשפחה על הקוראים. הצער הוא צער גדול גם לעם ישראל, לכלל ישראל. מצער השכינה, כמו שראינו את הדבר הזה. אבל כמו שהרב אומר כאן דברים ברורים ובהירים, הוא אומר, הצער הזה אסור שיביא אותנו לעצבות, לא לעצבות. יאמר, אני מוכרח לומר למשפחות של הנערים החטופים, נרצחו ימח שמם וזכרם של רוצחיהם, השם ינקום דמם של הנערים האלה. שהמשפחות האלה, הם גילו את מה שהרב כותב כאן, שזה מעלה אותו, לא להיכנס לעצבות, לצער כן, אפשר, כן. אבל לדיכאון לא, לעצבות לא, זה לא. ולא רק זה, גם הציבור כולו, האירוע המצייר הזה לכאורה, שהוא היה צריך לדכא, הוא רומם את עם ישראל, ייחד את עם ישראל. פתאום כולנו מצאנו את כולנו, מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד, כמו במלחמה הזאת, ברוך השם. יש צער, יש כאב, יש דין, נכון, אבל בתוך כל הזה יש גם חסד גדול מאוד. החסד הגדול לפעמים הוא נגלה לעיניים, לפעמים הוא לא נגלה לעיניים, אבל הוא קיים, בין כך ובין כך הוא קיים. זה שיש היום מלחמה זה כמובן מצער מאוד. מי רוצה מלחמה? אנחנו רוצים שלום כולם, לחיות בשלום, בשלווה, בלי זה. אבל כנראה שמעבר למלחמה, שהיא מידת הגבורה, מסתתרת שם מידת חסד גדולה לעם ישראל. אנחנו לא יודעים מה ילד יום, ואיך החסד הזה יתגלה, אבל ודאי ודאי הוא חבוי שם, ודאי ודאי הוא נמצא שם. לכן אנחנו צריכים מצד אחד לשמוח על העובדה שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הביא אותנו לארץ, ואנחנו כאן מגלים את מידת הגבורה. מצד שני גם צריך להצטער כמובן על כל נשמה שנפטרת מן העולם, על אחת כמה וכמה חיילי צבא ההגנה לישראל, נשמות הגדולות האלה יקרים, צריך להצטער, אבל חס ושלום לא להיכנס למצב של עצבות בנו, אלא צריך להתגבר, להתחזק. מתוך שנתגבר, נתחזק, מתקיים בנו השם עוז לעמו ייתן, עוז זה גבורה, ומתוך מידת הגבורה השם יברך את עמו בשלום.